על איזה עניין קצר לחנוכה. אפשר, טוב, האמת היא, בואו זה משהו אחר נראה לי, אני אקרא לכם את זה, אני אקרא את זה, ונדבר מעט על הדברים פה בכמה דקות שנותרו. העניין של חנוכה זה נר איש וביתו, זה דגש גדול בענייני חנוכה, נר איש וביתו, כן? המצווה היא שבעל הבית מדליק, כן? ומכוון להוציא את כל בני הבית, ומעלת המצווה היא שכל בני הבית מרוכזים בבית ונמצאים בבית, וכך נהגו ישראל מאז ומתמיד, כן? שבשעת הדלקת הנרות כולם נמצאים. הלכה כמובן מטפלת במצבים קיצוניים, או לא רגילים, שמישהו מבני הבית לא נמצא, או לא יכול להימצא. ואז הלכה אומרת את מה שאומרת בעניין הזה. אבל הכלל הוא שכל בני הבית נמצאים בשעת ההדלקה. בשעת ההדלקה. כן? וזה מעורר את הסוגיה של, כמו שאומר כאן, אני קורא מתוך הרב קרליבר כרגע, נר איש וביתו. זאת אומרת, להרגיש בבית עם היהדות. כלומר, הוא לוקח פה את העניין של הביתיות, אפשר לקרוא את זה לכל מיני מקומות, כן? את עניין הביתיות של חנוכה, אפשר לקחת למקום של נר איש וביתו, נר איש ואשתו, נר איש וילדיו, היחס לילדים, הכבוד לילדים. פה הוא לוקח את זה, את הנר איש וביתו, את ההרגשה הביתית ביחס ליהדות. מה זה הרגשה הביתית ביחס ליהדות? ככלל אנחנו יודעים שריבונו של עולם מתייחס אל עם ישראל בשני מונחים של קרבה. האחד זה עבדים, כי עבדים אתם לי. כן? עבדים. וביטוי שני זה בנים אתם לשם אלוקיכם. שתי מושגים. עבדים ובנים. כשאנחנו מדברים להרגיש, כן, בבית עם היהדות, למה אנחנו, לאיזה מעלה או לאיזה סוג של קרבה אנחנו מתכוונים. נראה מה שהוא אומר כאן. הוא מדבר כאן על שני דמויות מופלאות, אחים, במקרה ושלא במקרה, משה ואהרון. משה ואהרון הם אחים, כל אחד מהם יש לו תפקיד אחר ביחס להחדרת היהדות. מה תפקידו של משה? משה רבנו לימד אותנו תורה. לימוד. כן? אלה המשפטים. לימוד. משה רבנו לימד אותנו תורה. משה רבנו מלמד אותנו מה אסור לעשות ומה מותר. הייתי אומר, זה יחס שכלי התנהגותי. משה רבנו מלמד אותנו ברמה השכלית, כן? כדי שנדבק במצוות ברמה ההתנהגותית. זה דבר מאוד מאוד חשוב, אגב. עצם המגע שלנו עם תורת השם בשכל ובהתנהגות, זה דבר מאוד מאוד מופלא. נפלא. משה רבנו. זה עיקר הדגש של משה רבנו. מה? לקיים את המצוות בצורה מדוקדקת, על פי הלכה. משה רבנו לימד אותנו תורה. משה רבנו מלמד אותנו מה אסור לעשות ומה מותר. זה כשלעצמו כבר, כמו שאמרנו, אפילו ברמה השכלית התנהגותית, זה גילוי עצום. כן? זה גילוי. מי שמע כל השם מתוך האש ויחי כמונו? לשמוע את כל השם, לקבל, או לקבל את רצונו ברמת הלימוד ורמת הקיום, זה דבר מאוד נפלא. מאוד נפלא. ואיך מקיימים את המצוות? אם כן, שתי הדברים האלו. הללמוד והלעשות. משה רבנו לימד אותנו תורה. משה רבנו לימד אותנו מה אסור לעשות ומה מותר. ואיך מקיימים את המצוות? ברמה ההלכתית, דקדוק המצווה. אבל יש לנו עוד אישיות, וזה אהרון הכהן. אבל החשמונאים הם זרע אהרון הכהן. מה העניינים של החשמונאים? מה הם מלמדים? מה אהרון הכהן מלמד שלא מלמד משה רבנו? מהו היחס בין משה לבין אהרון? זה מעניין. כן? מהו היחס? וצריך את שתיהם. מי היה אהרון הכהן? אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. במילים אחרות, תורת הלבבות. אוהב שלום ורודף שלום. במילים אחרות, כאשר מישהו היה חוטא כלפי אהרון הכהן, היה עושה דבר שלא כדין כלפי אהרון הכהן, או שלא כדין כלפי חברו. אהרון הכהן היה רודף שלום. כלומר, הוא היה מחזיר, עושה שלום בין אדם לחברו. לעשות שלום בין אדם לחברו, פירוש הדבר הוא, שלמרות שראובן חטא לשמעון, בא אהרון ומחדש ביניהם את תורת הלב. נכון שהוא חטא לך, אבל בלב אתם אחד. בלב אתם אחד. היכולת לחדש את הקשר, לא דרך, הקשר, לא דרך מישור המעשים שפגמנו זה לזה, אלא לברר שיש משהו שהוא עומד לפני המעשים, לפני החטא. החטא הוא חיצוני ביחס לאהבה הפנימית שיש בין אדם וחברו. על כל פשעים תכסה אהבה. אהרון הכהן זה תורת הלב. אהרון הכהן הוא מסביר את היכולת להיקשר, להישאר קשורים ריבונו של עולם, גם אחרי שחטאנו. בשעת החטא, אפשר להגיד לאדם, נכון שחטאת, אבל אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא עדיין, וריבונו של עולם אוהב אותך. נכון שצריכים לתקן את החטא, ודאי, כדי שהאהבה הזאת תתפשט גם ברבדים החיצוניים, ודאי וודאי שצריך לתקן את החטא. אבל יסוד הקשר והאהבה לא זז ממקומו, לא זזה שכינה מכותל מערבי. נכון שהבית חרב, אבל השכינה שם, יסוד האהבה בין ריבונו של עולם, לעם ישראל. לא זזה שכינה מכותל מערבי. אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, מברר את יסוד היחס הפנימי בין אדם לאדם, בין אדם לריבונו של עולם, בין ריבונו של עולם לאדם. זה חידוש עצום. זה לימוד בפני עצמו. זה לא הלימוד של משה רבינו. זה לא עיקר לימודו של משה רבינו. למרות שמשה רבינו מכיר בסגולתו של עם ישראל, ואנחנו רואים, כן? אם לא, מחייני מספריך, כן? ודאי, משה רבנו סנגור גדול. אבל בפועל, בחיי היום יום, מי שמראה את היכולת הזו לאהוב אדם באשר הוא אדם, כן? זה אהרון הכהן. זה מלאכתו של אהרון הכהן. אהרון הכהן ישב במשכן, סליחה, לפני כן. אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אוהב את הבריות מצד שהן בריות. שנבראו בצלם, כן? לא חשוב כרגע אם חוטאים או לא חוטאים. מקרבן לתורה. מה פירוש מקרבן לתורה? אהרון הכהן לא היה אומר לבריות מה לעשות. זה היה תפקידו של משה רבנו. משה רבנו היה אחראי על הצד המצוותי, על הצד ההתנהגותי, על בפועל, על אורחות החיים, על חובת האיברים, נקרא לזה כך. כן? אהרון הכהן ישב במשכן, וכשיהודי היה בא ומספר לו, עשיתי כך וכך חטאים, פעלתי נגד ציוויו של משה רבינו, כתוב בתורה לא לגנוב וגנבתי, כן? שהיה בא יהודי ומדגיש את חטאו מצד, כן? כישלונו ביחס לתורת משה, מה היה עושה אהרון הכהן? אהרון הכהן היה מקרב אותו לתורה. מה זה לקרב אותו לתורה? למרות שחטאת, אתה טוב. מכיוון שאתה טוב, גם בשעה שחטאת, ולמרות שחטאת, אתה יכול להתחדש בכל רגע. תתחבר לפנימיותך על היסוד הטוב שבך. מזה בעצמו כבר תשמח שמחה גדולה ועצומה, וממילא גם לא תחטא. אבל זה לא שלא תחטא על דרך של מחילת אבונות ביום הכיפורים. יום הכיפורים, כל היום, חמש תפילות. לא. זה לא יהיה אופן תיקון החטא שלך כאשר תתחבר לעצמך. שתתחבר לעצמך, כל כך תאהב את עצמך. כל כך תאהב את הטוב שבך ואת ריבונו של עולם. ממילא לא תחטא, לא בגלל שתעשה ככה. אבל קודם כל לחדש את האמון של האדם בעצמו. להיכנס לפני ולפנים. למקום שהוא עמוק יותר מן החטא. כלומר, הוא היה מראה לאותו יהודי שמתעונן על חטאו ובוכה ומזיל דמעות, איזה מין יהודי של יום כיפור כזה, מה היה עושה איתו? מה היה עושה? אהרון הכהן היה מקרב אותו לתורה, כלומר היה מראה לו כמה הוא קרוב לתורה. זה נקרא מקרבן לתורה. מקרבן זה מראה לו כמה הוא קרוב לתורה. למרות כל חטאיו, הוא לא זז מן התורה. התורה בתוכו והוא בתוך התורה. וכמה הוא שייך אליה, למרות שהוא חטא. עוד לא תוקן אחרי, צריך לזכור. הוא בא לו עם איזה חטאת שמינה, לבית המקדש, הרי למה בא יהודי לבית המקדש? כדי להקריב קורבן. חטאתי. אומר לו אהרון, לפני שאנחנו מקריבים את הקורבן, אני רוצה שתדע. מעולם לא חטאת. מבחינה פנימית, מעולם לא חטאת, ואתה לא רוצה גם לחטוא. ממש לא. קודם כל תבין את זה. כדי שהוא ירגיש בבית עם הקדוש ברוך הוא ויהדות, שלא מדגישים את העבודה הזו של אהרון הכהן, עבודת השם שלנו עם ריבונו של עולם, זה עבודה בדרך של עבדים, בדרך של יראה. אדם שחוטא וכולו מלא פחד ויראה וחוסר סלחנות כלפי עצמו, זה דבר בעייתי. האדם, כן, לאט לאט, כשאדם פועל בצורה כזו, הוא בא בטענות אל עצמו, באשמות אל עצמו. כמה אני גרוע, כמה אני חוטא. אני כל הזמן בחוב כלפי הקדוש ברוך הוא. אדם כזה לא מרגיש את הזכות שלו להרגיש בבית עם ריבונו של עולם. כמו בן שלמרות שעשה מה שעשה בתוך ביתו, כן, ותמיד הוא יודע שגם אם הוא שבר את הכלים, ואבא העיף אותו החוצה, הוא יודע שיכול להרים טלפון מהטלפון הציבורי הקרוב, מהפלאפון, ולהגיד לו, אבא, אני חוזר. אני חוזר. נכון שמערכת היחסים שלנו לא מי יודע מה, אבל שיצאתי החוצה והסתובבתי ברחובות, התנוצצה בי ההרגשה המופלאה שאני שייך לבית הזה. אם אבא שומע דבר כזה, מה הוא יגיד? בובני. בובני. אנחנו מחכים לך. חכים לך, תראו אמאות ואבות, שלפעמים כל מיני פרשיות של ילדים שעוזבים את הבית, כן? אז אבות ואמאות, דרך התקשורת, פונים דרך התקשורת לבן, רוני המתוק, איפה שאתה לא נמצא, אנחנו כל כך אוהבים אותך, בוא אלינו, לחדש את נקודת הבית. נר איש וביתו. כדי שהוא ירגיש שוב בבית עם הקדוש ברוך הוא ידוד, שנקודת המוצא שלו לעיסוק בחטאים, תהיה נקודת מוצא שעל כל פשעים תחסי אהבה, ולא נקודת מוצא של בעל חוב כזה שמרגיש, שהוא כל מה צריך להקות על חן, כאילו הקדוש ברוך הוא רודף אותו, כאילו ריבונו שלה מחפש אותו בפינה. לא זו, כן? לא זה האופן, לא זו הגישה. בשעה שאנחנו באים לעסוק, כן? בגילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא, להתקרב לרצונו. אתה ממש חייב להרגיש בבית. אתה חייב לדעת איפה החיים שלך. אתם מבינים? יש כמה דברים לעשות תשובה, כך הוא אומר. הדרך הפשוטה היא שאני עושה חשבון נפש. מה זה חשבון נפש? חטאתי פה ופה ופה ופה. זה נקרא חשבון. מתמטיקאי. אשמנו, בגענו, גזענו, דברנו, נרשענו, זדנו, חמד, פענו, שגמד, בז, פענו. זה החשבונאות. אבל תראו מתי מופיע החשבונאות. מתי תפילת 18 זה מופיע? הוידוי? אחרי 18. למה? למה אחרי 18 זה מופיע? למה זה מופיע אחרי 18 ולא לפני 18? למה זה מופיע מיד אחרי 18 ולא בסוף 18? זה מראה לנו את אופן היחס שאנחנו צריכים לבוא לוידוי החטאים. כשאתה בא להכות על חטא, זה צריך להיות רק אחרי שנפגשת עם ריבונו של עולם בתפילת 18. כשנפגשת עם אבא שבשמיים והרגשת את קרבת אלוקים בתוך 18, אז אתה יכול להתייחס לחטאים, כי אז הם נתפסים בעיניך כמה? אבל לא בכל העומס הזה שנפגשים ריבונו של עולם בתפילת 18 ביחס של בנים אתם אנשים אלוקיכם, אז מגיע זמן הוידוי. אז מגיע זמן הוידוי. אבל זה כבר לא וידוי של יום הכיפורים. זה כבר לא וידוי בדרך קשה. כן? הנה. זה האופן הראשון לעשות תשובה, הדרך הפשוטה שאני עושה חשבון נפש. ובסוף אני עומד לפני השם ואומר לו, אני מצטער שעשיתי את זה. אני בוחן את הסיבות שגרמו לטעויות שלי, ואני מחליט לטפל בהם. זו תשובה מתאימה ליום הכיפורים. זו תשובה של מוסך. זו תשובה של מוסך. מקים בפטיש, מסובבים במברג, חותכים את הצינור, מחליפים חלק. זה חשוב אגב. יש מקום גם לזה. אבל נקודת המוצא היא לא של אהבה כאן. נקודת המוצא היא נקודת מוצא של חוב. עכשיו תארו לעצמכם שעשיתי לא נכון במשך כל ימי חיי. ממש אין לי כוח להסתכל אחורה. אבל גבלת, זה אופן תשובה נוסף. אני מסתכל על צורת חיי, 20 שנה, 30 שנה, חטאתי, כמה חטאים. אבל מאוד מעניין, בשעה שאני מתבונן בחטאיי, אני מרגיש שיחד עם זה, מי זאת עולה מן המדבר? יחד עם זה, אני מרגיש בתוך תוכי נקודת געגוע לריבונו של עולם. ראיתם את החצוף הזה? לא רק שהוא התנהג כמו שהוא התנהג כל חייו, הוא התמייז לחזור בתשובה. הוא התמייז לחזור בתשובה. ממש. ולהתאהב בקדוש ברוך הוא, ולהרגיש נהדר בבית המדרש, וללמוד תורה, ולחייך. חצוף. אתם יודעים למה הוא עושה את זה? כי הוא מרגיש נקודת בנים אתם לשם אלוקיכם. הוא בא מיסודו של אהרון הכהן. אם הוא היה, כן? אם הוא היה מתבונן על החטאים שלו בלי להרגיש את נקודת הגעגוע, הוא לא היה מלא על דעתו שהוא יכול לחזור תשובה בכלל. הוא היה מרגיש לא שייך, לא ראוי. אבל הגעגוע הזה, נכון שכל ימי לא עשיתי מה זה טוב, נגיד, גם אם זה קיים דבר כזה, ממש אין לי כוח להסתכל אחורה, אבל גבל, כמה אני מתגעגע. על כל פשעים. תחסה אותה אהבה. אני מחפש רק את המקום בו אני יכול לדפוק בדלת ולהיכנס. אני אומר לריבונו של עולם, אני יודע שחטאתי כלפיך הרבה הרבה שנים, אבל אני אוהב אותך אהבה עצומה, ואתה אוהב אותי אהבה עצומה, ומהנקודה הזו אני פונה לך עכשיו. כן, מקומי בבית המדרש, מקומי בתורת הרב קוק, מקומי בתורת ארץ ישראל, מקומי עם עם ישראל. תראה את החצוף הזה, כזה קטן, מנובל וחוטא, ומדבר גבוהה גבוהה, מעולם לא יצאתי. מעולם לא יצאתי מביתך. אני בן בית אצלך. כל מה שיאמר לך לבית, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצה. להוציא אותי מהבית שלך, ריבונו של עולם, לא תוכל לעולם. חוצפה כלפי שמיה מהניה, שמדובר בדרישה להתקרב לריבונו של עולם, כל החטאים שכביכול, יש בהם כאילו כדי להרחיק אותי, אני אומר לחטאים האלו, זה אתם לא רלוונטיים בכלל. אתם לא רלוונטיים לעומת נקודת הגעגוע. אני מחפש את המקום בו יגידו לי רק, אנחנו כל כך שמחים שחזרת. זה המקום שאותו אנחנו מחפשים. את אותו דמות, אלו יהיו החברים שלנו. אותם אנשים שגם אם חטאנו כלפיהם או כלפי אחרים, ראינו זה מידת הבושה מקודם, אלו אנשים שתנו לנו להרגיש שנוכחותנו רצויה להם, למרות א', ב', ג', ד' ו-ה'. אלו אהרון הכהנים, אלה הדמויות שאיתם תמיד נוכל לחדש את המגע עם הפנימיות שלנו, ולא עם החשבונאות של יום הכיפור. חנוכה כל כך קדוש, אורו של הקדוש ברוך הוא זורח ממקום כל כך גבוה, ממקום של כהונה גדולה, מקודש הקודשים. האור של חנוכה זה האור שמפגיש אותנו עם הבית, עם הבית שלנו, ועם ביתו של הקדוש ברוך הוא. כן? זורח ממקום כל כך גבוה, שאינני אומר שום דבר על מה שעשיתי. אין וידוי. שום דבר מה שעשיתי. אני רק עומד ליד הדלת, מסתכל באור של הקדוש ברוך הוא, מסתכל על אור הנרות, ואומר, ריבונו של עולם, אני נשאר כאן לנצח. לא משנה מה עשיתי. הבית שלי תמיד יוכל להישאר הבית שלך. הבית שלי זה הבית שלך. הבית שלך זה הבית שלי. זה נקודת המבט בחנוכה. מעל כל החשבונות. אלוקים עשה את האדם ישר במובן הזה, והם הביקשו חשבונות. אלוקים עשה את האדם ישר להרגיש תמיד הוא שייך. והם הביקשו חשבונות, על ידי טיפול לא נכון בחטאים, במציאות החטא ורושם החטא, כן? האדם הוא זה שמרחיק את עצמו מהקדוש ברוך הוא. האדם הזה שמחמיר על עצמו וגוזר על עצמו ריחוק. אבל נקודת האמת היא, שחנוכה נר איש וביתו. איש וביתו, מה הוא ביתו? היהדות וביתו, ריבונו של עולם וביתו. צור כאן.